אנחנו אוחזים בחודש אלול, חודש התשובה. מהי התשובה? איפה היא כתובה בתורה? היא כתובה בכמה מקומות, אבל המקום ששם היא כתובה הכי הרבה זה בפרשת ניצבים. וכך כתוב שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ומל אדוני אלוהיך את לבבך, ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. התורה כותבת לנו כאן דברים מאוד חזקים בעניין התשובה. יש פה עוד פסוקים, כדאי מי שיוצא לו הזמן לראות בפרשת ניצבים פרק למד, 14 הפסוקים הראשונים. נסביר בלי נדר לפי האפשרות שיש לנו. מצוות התשובה כוללת בעיקר באופן כללי שתי חלקים. הראשון, ושבת עד השם אלוקיך, והשני, ושמעת בקולו. אבל שמעת בקולו, זה מה שמקובל לקרוא חזרה בתשובה. זה דברים חשובים מאוד, שעיקרה מבואר ברמב״ם בהלכות תשובה, וברבנו יונה בספר שערי תשובה. זה כולל כמה פרטים, נגיד חלק מהם, את העיקריים שבהם. לשנות את הדרך לטובה. אם אדם יודע שיש דברים שהוא היה נכשל, דברים שזה לא בסדר שהוא עושה אותם, דברים אסורים, להקבל על עצמו, להפסיק לעשות אותם. אם יש דברים חשובים שצריך לעשות אותם, והוא מחסיר מלעשות אותם, להתחיל לקיים אותם. זה נקרא קבלה לעתיד. הוא מקבל על עצמו לשנות את העתיד שלו. אבל אומר הרמב״ם, זה לא מספיק. צריך גם שהוא יתפלל להשם יתברך, שיצליח אותו לשנות את העתיד. כי אם לא, אז יכול להיות קשה מאוד לשנות. אז יש שני דברים ביחס לעתיד. הראשון, לשנות את הדרך לטובה, והשני, תחנונים להשם שנצליח לשנות את הדרך לטובה. ושני דברים ביחס לעבר. אחד, להצטער על מה שנכשלנו, והשני, להתפלל להשם ברך שיסלח לנו. כל זה כלול ב"ושמעת בקולו". אבל מה זה "ושבת עד השם אלוקיך"? הכוונה להיות יותר קרוב אל השם יתברך. מה הכוונה במילים להיות יותר קרוב אל השם יתברך? הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי קדוש מאוד, שמגיע אלינו מהשם יתברך, כביכול כמו קרני השמש שבאים מהשמש. וכתוב בתורת הקבלה שהנשמה של כל יהודי ויהודייה ללא שום יוצא מן הכלל, זה יותר קדוש אפילו ממלאכים. זה קדושה עליונה נוראה מאוד מאוד. אלא מה? האדם אומר, איך יכול להיות? אתה אומר עליי שאני יותר קדוש במלאכים, אתה יודע במה נכשלתי. זה בצד המעשי נכשלת, אבל השאלה, הנשמה עצמה מה היא? טוב, אבל אם הנשמה כל כך קדושה, אז איך נכשלתי? למה נכשלתי? היצר הרע הוא לא חלק מהנשמה. היצר הרע, אומר רב חיים ויטל דצל בספר עץ חיים שער כף וו, זה ספר הבסיס של תורת הקבלה, ספר עץ חיים, כתבו רב חיים ויטל לפני כ-420 שנה בערך, מתורת הארי, משהו למד אצל רבו הארי, אומר, היצר הרע זה מלווה רוחני, היצר הרע וגם היצר הטוב, זה שתי מלווים רוחניים שהשם יתברך שולח ללוות את הנשמה. והם לא רק מלווים, גם הם משפיעים על הנשמה. אבל הנשמה עצמה היא משהו הרבה יותר קדוש. אדם בבחירה שלו, איזה מי משניהם ישפיע על הנשמה? אמרתי משפיעים, הרבה פעמים זה רק אחד משפיע. מי שזוכה רק היצר הטוב שלו משפיע על הנשמה. מי שלא זוכה, אז רק היצר הרע משפיע. יש בינונים ששניהם משפיעים. יש צדיקים עוד יותר גדולים שהיצר הרע הופך את היצר הטוב, שהיצר הטוב הופך את היצר הרע, שגם הוא יתהפך לטוב. אבל כל פעמים זה השפעה של היצרים על הנשמה. אבל הנשמה היא החלק העיקרי בכל הסיפור. היא הרבה יותר חשובה מהיצרים ביחד. וזו טעות גדולה שיש לבני אדם. בני אדם חושבים שהיצר הרע זה חלק מהם, והם אז מסתכלים על עצמם שלילי ביותר. אם אדם מסתכל על עצמו לפי היצרים שלו, אז לפעמים זה ממש מזעזע לחשוב מהו. אבל אם אדם יודע שזה שניים, יש הנשמה שהיא קודש קודשים, ויש היצר שזה לא הוא, זה האויב. זה האויב האכזרי שמנסה להכות בו. המצווה של התשובה זה, החלק השני אמרנו, זה הצד המעשי של הדברים, הארבעה דברים שאמרנו, לקבל על עצמו לשנות את הדרך לטובה, להתחנן להשם דרך שנצליח לשנות את הדרך לטובה, להצטער על מה שנכשלנו בעבר, להתפלל להשם דרך שיסלח לנו על מה שנכשלנו בעבר. אבל יש כאן עוד חלק, להרבות את האור של הנשמה, לחבר את הנשמה יותר חזק להשם יתברך, שכשהנשמה מתחברת כל כך חזק להשם יתברך, זה מרחיק את היצר הרע מהנשמה. זה מרחיק אותו, שהוא לא יכול להתקרב אל האור הגדול. זה מסנבר אותו, הוא לא יכול להתקרב לזה. וגם, אם כן קרוב, אבל אם הנשמה יותר חזקה, אז הסיכוי של הנשמה, יחד עם היצר הטוב, לנצח לחלוטין את היצר הרע, הוא סיכוי גדול מאוד. כמה שעות יש במאבק 2-1, הנשמה והיצר הטוב ביחד נגד היצר הרע. אבל היצר הרע הוא משתולל, הוא אלים. אז אם הנשמה מתחזקת, מקבלת אור יותר חזק, אז הניצחון הוא של הנשמה עם היצר הטוב נגד היצר הרע. איך מקבלים את התוספת אור הזאת? אומר הפסוק בתהילים בפרק למדוו פסוק י', כי אמך מקור חיים, באורך נראה אור. אני חוזר על הפסוק בלי נדר, זה פסוק שמאוד חשוב לזכור אותו, בתהילים פרק למד וו, פסוק י', לוי, סימן לזכור, יש כהן, לוי וישראל, לוי, למד וו, י', בתהילים. כי אמך מקור חיים, באורך נראה אור. מה הכוונה של הפסוק? לפני שאני מסביר את זה, אני אספר סיפור בלי נדר על הפסוק הזה. הסבא שלי מצד האמא קורא לו רבי דוב כהן זצל, היה יהודי צדיק גדול מאוד, והוא למד בצעירותו אצל רבי נתן צבי פינקל זצל, קראו לו הסבא מסלבודקה, היה מגדולי עולם, איש אלוקים, משהו קדוש מאוד, העמיד אלפים ורבבות של תלמידים ותלמידי תלמידים. אז סיפר, הסבא סיפר שכשנפטר הסבא מסלבודקה, אז כמובן בישיבה היה עצבות גדולה, הם היו מאוד מחוברים אליו נפשית, כל התלמידים, מאות התלמידים. אז המשגיח של הישיבה, רב לייב חסמן זצל קראו לו, אסף את הבחורים, מי שיכל להיכנס בתוך הדירה שלה, שבה היה גר הסבא מסלבודקה, לפני שנפטר כמובן, ואמר להם, אני אספר לכם סיפור שמאוד חשוב שתדעו אותו. אומר, לפני הרבה שנים התאספו אצל הסבא מסלבודקה עוד בחוץ לארץ, הסיפור שאני מספר היה בארץ ישראל בעיר חברון, הישיבה הייתה בעיר חברון, זה היה עוד לפני מאורעות תרפ"ט, אבל הוא סיפר להם סיפור שהיה עוד לפני שהם עלו לארץ, בחוץ לארץ, בעירה סלבודקה, התאספו חשובי התלמידים שלו מהרבה שנים אצלו, אצל הסבא מסלבודקה. והוא אמר להם, אני אגיד לכם את התמצית של כל מה שלמדתם אצלי כל השנים במשפט קצר. וזה צריך להיות משפט חזק מאוד, כי הם למדו אצלו הרבה שנים, והיו שומעים שיחות, שיעורים ארוכים. אז איך אפשר לתמצת את הכל במשפט קצר? איך אפשר? מינימום 10 עמודים. איך אפשר במשפט קצר? לא. הוא אמר להם הכל משפט אחד. את הפסוק הזה הוא אמר להם, כי אמך מקור חיים, באורך נראה אור. אומר דוד המלך להשם יתברך, אדם מחפש אורות, אם אחד ישאל מה בני אדם מחפשים בחיים. אני עשיתי הרבה, בעבר, היום כבר אין לי סבלנות לעשות את זה, וגם אין לי זמן לזה, אבל בעבר הייתי שואל הרבה אנשים, תגיד לי מה אתה מחפש בחיים. הייתי מדבר איתם, נחשוב ביחד מה אתה מחפש. התברר לי שכמעט כל האנשים בעולם מחפשים את אותו הדבר. הם רוצים להרגיש אור בנשמה. אור א' ו' ר', נשון הערה. רוצים להרגיש אור בנשמה. איך מרגישים את אור בנשמה? יש אחד שמרגיש את זה בלימוד, יש אחד מרגיש את זה בתפילה, יש אחד חושב שמרגיש את זה בטיולים, יש אחד חושב שזה בא לו כשהוא מפטפט עם מישהו שהוא מאוד חבר שלו, כל אחד את הדרכים שלו, אבל את כל מה שעושים עושים בשביל להרגיש אור בנשמה. היו אצלי פעם קבוצה של עשירים גדולים מארצות הברית, יש להם הרבה, לכל מישהו מהם הרבה מאוד כסף, ואני סיפרתי להם סיפור. היה פה בירושלים יהודי, קראו לו רב שבתא יהודי לוי זצל. הוא היה דרשן. והוא היה אומר בדרשות שלו, היה רגיל להגיד את זה, העולם הזה זה כמו סרט. כמו סרט, למה? מה עושים בסרט? מביאים את המכונה של הסרט, מחבים את החשמל של של האולם, ואז אתה רואה על הקיר סיפור שלם, חנויות, בנקים, שוטרים, גנבים, עניינים, סיפורים, סיפור שלם על הקיר אתה רואה, עובר, מתחלף תמונה לתמונה, מעניין מאוד. באמצע בא איזה חכם אחד, מדליק את החשמל של החדר, אין כלום, נגמר הסרט, ברגע שאתה מדליק את החשמל, אין חושך, אין סרט, לא רואים שום דבר על הקיר. ככה היה, היום יש יותר מודרני, יש סרטים עם אור הכל, אבל כשאני הייתי ילד, כשהיו עושים סרט, היה צריך לחבות את כל החשמלים, רק בחושך רואים את הסרט. אומר, אותו דבר בעולם הזה, יש לבן אדם חושך בנשמה, אז הם חושבים, תשמע, שם יש, בוא נלך לבלות שם, בוא נלך לעשות שם, נראה להם הכל הדברים גדולים, אבל ברגע שהם מדליקים את האור בנשמה, פתאום כל הדברים מהם לא מעניינים אותם בכלל. אז אמרו לי, אז אמרתי לאותם העשירים, אז הם אמרו לי, לא, המשל לא דומה לנמשל, למה? אומרים בסרט, גם כשיש חושך, ואתה רואה להכיר את הסיפור, איך החנויות והבנקים ואיך הכל מסתובב והולך, לך להכיר תמשש, אין כלום, הכל דמיונות. אבל בעולם הזה, אל תגיד הכל דמיונות, תבוא אלינו במשרד, אפשר למשש את הדולרים, את הבנקי, את הצ'קים, את היעלומים, את הפנינים, יש הרבה דברים שם. אמרת למה, אני אשאל אתכם שאלה. אם אני אומר לכם, שאני מביא לכם אדם שמוכן לתת לכם 10 מיליארד דולר, מה אתם מוכנים לעשות בשביל זה? אומרים לי, חוץ מלמות את הכל. אמרת להם, בטוחים, אולי יש עוד משהו שאתם לא מוכנים לעשות. אומרים, בשביל 10 מיליארד דולר, הכל מוכנים לעשות. הם ראו שאני מתפלא, אומרים, תשמע, אתם פה בארץ ישראל לא יודעים מה זה ביזנס. הולכים לעבודה ב-9, חוזרים ב-4, זה נקרא ביזנס. הם ב-6 בבוקר רוצים לעבודה, חוזרים ב-12 בלילה, כל החיים בשביל הביזנס. בשביל 10 מיליארד דולר, הכל מוכנים לתת. אמרתי להם, בסדר. ועם מה שידרשו ממכם בתמורה לזה, יש איזו אגודה שעושה ניסויים רפואיים. רוצים לעשות עליכם איזה ניסוי רפואי. רק יש סיכון, שהם יעשו עליהם את הניסוי הרפואי הזה, אז שיהיה להם חס וחלילה דיכאון עמוק לכל החיים. מסכימים? אומרים, תשמע, פה הרסת את כל העסקה. בשביל מה אנחנו צריכים את ה-10 מיליארד דולר? כדי שיהיה לנו אור בנשמה, שיהיה לנו שמח בחיים. אבל אם יש דיכאון עמוק, אם אין אור בנשמה, אין כלום, זה כמו שלא נתת לנו בכלל 10 מיליארד. זה 10 מיליארד בלתי שימושיים. הכל זה להרגיש אור בנשמה, עם הריחות דיכאון עמוק, אין כלום. אמרת להם, אני אשאל אתכם, אמרתם לי במגירות אצלכם במשרדים, יש צ'קים, דולרים, יעלומים, פנינים, אפשר למשש את זה. אבל שמחה בא לכם מזה? אור בא לכם מזה? אם תשמע, האמת שבינתיים עוד לא, מקווים שבעתיד. אמרתי, אז הנה, אמרתם, כל מה שיש לכם אין מה למשש. נכון, זה יעלומים, זה פנינים, זה דולרים, זה צ'קים, אבל זה בלתי שימושי. זה לא מביא לכם את האור בנשמה, לא מביא לכם את השמחה בחיים. כל מה שבן אדם מחפשים זה אור בנשמה. אומר דוד המלך עליו השלום בתהילים, כי עמך, עמך עין מם וחף סופית, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. כיוון שהמקור של החיים, השורש של החיים מאיפה בא, זה אצלך. אז רק באור שלך נראה אור. האורות האחרים הם מזויפים. זה לא אור אמיתי. רק האור שלך זה אור אמיתי. משל למה הדבר דומה? אדם היה הולך במדבר ושומע קולות, הצילו, הצילו. מהר מהר הוא רץ לשם. מה הוא רואה? בן אדם עומד בתוך חפירה בעומק מטר וחופר עם הציפורניים שלו עוד חול ועוד חול. וצועק, הצילו, הצילו, שואל אותו מה יש. הוא אומר, הוא טועה פה כבר הרבה שעות במדבר ואין לו מים. והוא מבין על אדמה, לפי האדמה פה, בעומק 2 מטר, יש פה מים. הוא חפר מטר אחד, יחפור עוד מטר, יהיה מים. שואל אותו, תגיד, כמה זמן לקח לך לחפור את המטר הזה? אומר, 7 שעות. אומר, ידידי, יש לך נס שאני הגעתי לפה, אני מקומי, אני מכיר את המדבר הזה ככף ידי. תצא מהבור, בוא תלך איתי, מרחק של 200 מטר מכאן, לא יותר. כמה זמן לוקח ללכת 200 מטר? כמה דקות? ויש לך שם מעיין של מים חיים זקים הכי טובים שבעולם. כל המים שאתה אומר שתגיע לפה אחרי שתחפור 2 מטר, זה משם מגיע מהמעיין, וזה מגיע דרך האדמה, הכל מלוכלך בחול ובוץ. פה יש לך מים זקים ונקים, בוא איתי. אומר, לא, אני רוצה דווקא כאן, אני לא זז מפה. אומר, אתה משוגע, אני לא צריך לזור לך. הולך ממנו והוא ממשיך לצעוק, הצילו, הצילו. אומר דוד המלך, כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. יש בן אדם שמוצא את האור בנשמה מלאכול אוכל שהוא אוהב, יש אחד מלנסוע לאיזה ארץ שהוא אוהב לנסוע לשם, יש אחד מללכת לאירועים, מללכת לטיולים, כל אחד למה שזה. זה הכל שירי שיריים של האור האמיתי שנמצא אצל השם יתברך, שמתלבש האור הזה מכמה סיבות סודיות על פי הקבלה, הוא מתלבש בכל מיני סוגי דברים, אפילו לפעמים דברים שליליים. זה הכל שירי שיריים של האור, לא האור הגדול ולא אור נקי. אדם רוצה להרוויח כסף, זה מביא לו אור, הוא מרגיש אור בנשמה מזה, אבל כתוב מרבה נכסים, הרבה דאגה, יחד עם האור, בא לו בלגנים על הראש. אבל כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. כשאדם מתחבר אל השם יתברך, זה האור האמיתי, זה האור הגדול, זה השורש של האור, רק משם בא האור הנקי. לכן אמר להם הסבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, שהפסוק הזה זה השורש של כל מה שהוא לימד אותם שנים רבות. זה כל מה שהוא לימד אותם על רגל אחת, במשפט אחד קצר. אז זה מצוות התשובה. ושבת עד השם אלוקיך, תתקרב יותר להשם יתברך, תתחבר אליו יותר. איך אבל להתחבר אליו? אומרת לנו התורה, יש, הזכרנו בפרשת ניצבים, זה בחומש דברים, פרשת ניצבים בפרק למד, 14 פסוקים על מצוות התשובה, זה מחולק שם לשתי קבוצות של פסוקים. יש בספר תורה הרבה פעמים בין קבוצה של פסוקים לקבוצה של פסוקים רווח, זה נקרא רווח פרשייה. אז הרווח הזה, יש פה רווח ביניהם, 10 פסוקים ואחרי זה 4. 10 פסוקים הראשונים מסבירים את מצוות התשובה באופן כללי, ואחר כך 4 פסוקים מדברים על פרט אחד, ונראה מהו. אומרת לנו התורה ב4 פסוקים האחרונים מה14, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה אומרת לנו כאן התורה? מכל תרי"ג מצוות שיש בתורה, 248 מצוות עשה, ושין-סמכי מצוות לא תעשה. יש מצווה אחת שבה התורה, תורה אחת, 4 פסוקים שלמים להגיד לנו, אל תחשוב שזה כל כך קשה, זה הרבה יותר קל. על איזה מצווה זה? מצוות התשובה. למה דווקא במצוות התשובה התורה אומרת לנו את זה? כי במצוות התשובה יש לבני אדם רתיעה פנימית, אומר, רגע, אתה דורש ממני פה לשנות דברים, או איך אני אצליח לשנות? אם אדם רוצה, יש ביקורת בעבודה שהוא מגיע מאוחר לעבודה, הוא החליט, הוא מתחיל לקום שעה קודם, כל כך זה קשה, על אחת כמה וכמה דברים יותר גדולים מזה לשנות, איך הוא יוכל? אז אומרת לנו התורה, לא, אל תחשוב שזה כל כך רחוק, לא, כי המצווה הזאת, איזה אומר הרמב"ן בפירושו לתורה מצוות התשובה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. מאיפה הגענו לשמיים פה? אומר רב חיים וולוז'ין דצל בספר נפש החיים, כשהאדם עובר עבירות בעולם הזה, נהיה חורבן בעולמות עליונים בשמיים, וזה גורם לו מחסומים בחיים. אז הבן אדם אומר, איך אני אתקן? אני יכול לעלות לשמיים? איך אני אתקן את הפגמים שנהיו בשמיים? איך אני אעלה לשם? ממשיכה התורה ואומרת, ולא מעבר לים ילמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. מה הכוונה? אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, כשהאדם חוטא בעולם הזה נהיה פגמים בעולמות העליונים כמו שאמרנו, ועל ידי זה נהיים כל מיני תוצאות שליליות, נזקים בכל מיני מקומות בעולם, שאם אדם אפילו יחיה כי אם הם מתושלח הוא לא יספיק ללכת לשם לתקן אותם. אומר בספר לשם שבו והחלמה, הסבא של הרב אלישיב זיכרונו לברכה, כשהאדם עושה מצווה, הוא מתקן את כל היקום כולו, כל היקום כולו נתקן. וכשהאדם עושה עבירה, הוא פוגם בכל היקום. אתה הולך ברחוב ואתה רואה ציפור, הרבה פעמים עזרת לציפור הזאת שעשית מצוות, ואם נכשלת בעברות, הזקת אפילו לציפור הזאת. כל היקום מושפע מהמצוות שיהודי עושה, או חס וחלילה לצד שני. אז איך נתקן את זה? עונה לנו התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה הכוונה בפיך ובלבבך לעשותו? אפשר לעשות עם הפה והלב, עם הפה אפשר לדבר, עם הלב אפשר לחשוב לעשות, עושים בידיים וברגליים, אולי עם הראש אפשר גם לדפוק קצת, אבל מה זה עם הפה ועם הלב? איך אפשר? אז מה התשובה? כל המחסומים שיש לבן אדם, זה הכל מחסומים על הנשמה. אם היה מתחלף לבן אדם הנשמה, לנשמה רע, לנשמה טובה, ברגע הוא יעשה מהפך הכי חזק שיכול להיות. העבירות יוצרים מסכים על הנשמה, מכניסים זוהמה בנשמה. אומרת לנו התורה, על ידי הפה והלב אפשר לשנות את הכל. איך? יש לנו שתי מצוות חזקות בפה, אחת לימוד תורה והשנייה תפילה להשם. ושתי המצוות האלו הם גם בלב. כשאתה לומד תורה, תלמד עם כל הריכוז, עם כל החשק, עם כל המרץ, עם כל ההתלהבות. כשאתה מתפלל, תתפלל עם כל הלב, וישפוך את נפשי לפני השם. אם את שני הדברים האלו תעשה, הנשמה תקבל אורות אדירים שאי אפשר לתאר עד איך הדברים מגיעים. אורות עליונים ונוראים, ואז אתה תקבל עוצמות רוחניות, שאתה תוכל לעשות דברים שאתה לא מאמין בחלום הכי רחוק שאתה יכול לעשות אותם. יש עוצמות רוחניות שאדם מקבל על ידי הפה והלב, להתפלל להשם מעומק הלב, מעומק הנשמה, ללמוד תורה עם כל ההתלהבות, עם כל החשק. זה משנה את האדם מקצה לקצה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ואז גם הדברים שקשה לך לעשות, פתאום תקבל חשק לעשות אותם, תקבל כוח לעשות אותם, הזדמנו לך אפשרויות, הזדמנו לך כל מיני מציאויות נדירות מאוד, איך לעשות דברים טובים, איך להתקדם בחיים, בצורה שאתה לא יכול לעלות על דעתך. זה אומרת לנו כאן התורה. אז אנחנו צריכים עכשיו, שאנחנו בחודש אלול, חודש אלול ותשרי, להתמסר לעבודת השם מעבר לרגיל. גם אדם שאין לו זמן ביום יום, אבל בחודשים האלו חייבים למצוא את הזמן. כמה שיותר להתקרב, מי שיכול ללכת, יש שם, אצל הספרדים כבר התחילו באמירת סליחות, מיד בתחילת חודש אלול. כבר בשבוע שעבר התחילו אמירת הסליחות, יש נוהגים בחצות לילה, יש נוהגים לפנות בוקר לפני שחרית, אצל האשכנזים מתחילים יותר מאוחר. כל אחד יכול בבית כנסת למוצא, אם שיכול כבר מעכשיו להתחיל עוד יותר טוב, אם לא אז לפחות יותר מאוחר. בעזרת השם אני חושב יש סליחות גדול של הידברות בכותל המערבי, בשבוע שבין ראש השנה ליום הכיפורים, באור ליום רביעי מימי השבוע. כל אחד ישריין לעצמו את הלילה הזה, מי שיוכל להגיע הכי טוב, מי שלא יכול להגיע, אפשר יהיה לראות את זה בשידור של הידברות. אני חוזר שוב, זה בשבוע שבין בעזרת השם הכל, מקווים שהשם באח יזכה אותנו שיתקיים הכל על צד הטוב ביותר, בשבוע שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בלילה שלפני יום רביעי בימי השבוע, בערך בשעה 12 בלילה, 12 וחצי, משהו כזה, אז בערך הזמן של חצות, אז יהיה בכותל המערבי, אבל יש כל אחד, קודש בבתי כנסת, בכל הלילות, בכל הערים יש סליחות, אז כל אחד ישתדל בלי נדר מי שיכול, זה דבר גדול מאוד מאוד, להתקרב להשם, ולהגיד את זה מעומק הלב, מעומק הנשמה, לשים לב למילים, לפירוש של המילים, וגם מי שמאיזה סיבות שהם לא יכול, אז נמצא במשך היום זמן להגיד תהילים, להתפלל, לדבר עם השם יתברך, אפילו במילים שלך, תבקש להשם, תדבר עם השם, תשבח אותו, תודה לו. לא כל אחד מסוגל נפשית במילים של עצמו, יש אחד זה לא מסתדר לו, מסתבך לו. אז הרמב״ם כותב בהלכות תפילה שבעצם, בהתחלה כשעם ישראל הצטווה בתפילה בזמן משה רבנו, אז כל אחד היה מתפלל במילים שלו, בשפה שלו. רק בגלל שעם הזמן היה אנשים שקשה להם לשפוך מילים להשם יתברך, זה היה נתקע להם, לא הולך. אז חכמים תקנו נוסח מסודר כמו שיש לנו את התפילה היום. צריך שהאדם ישתדל שזה יהיה מעומק הלב, כמו אם הוא היה ממציא את זה. כשאדם ממציא מילים זה יותר בא לו מעומק הלב. אז גם כשהוא מתפלל את הנוסח הקבוע בסידור, גם כן להשתדל שזה יהיה מעומק הלב. כי זה חלק מרכזי מאוד מאוד בתפילה, הכוונה של הלב, זה לא איזה פרט, זה חלק מאוד מהותי בתפילה. הכוח של המחשבה בתורת הקבלה מבואר שכוח המחשבה זה הכוח הכי חזק מכל הכוחות שיש בעולם. זה נשמע לבן אדם הכוח הכי חלש, כי זה רוחני, אין לזה תפיסה גשמית. אתם יודעים מה כתוב בתורה בפרשת וירא, שמלאך החריב את העיר סדום. כמה המלאך שקל? 0 גרם. תשים מלאך על משקל, זה לא שוקל. והעיר סדום כמה שוקלת? מיליוני טונות. מלאך אחד החריב אותה. למה? העוצמה של רוחניות זה הרבה יותר מגשמיות. כתוב בחז"ל שהשם יתברך שהתווכח עם משה רבנו ללכת לגאול את עם ישראל מצרים, כמו שכתוב בתורה בפרשת שמות, שכשהשם יתברך שלח את משה לגאול את עם ישראל מצרים, משה רבנו בענוותנותו אמר, לא, יותר טוב שילך מישהו אחר, שילך אהרון אחיו, אחרי הוא יותר מבוגר ממנו, לא רוצה לפגוע בכבודו שהוא צעיר יהיה יותר חזק ממנו, ובכלל הוא אמר, מי אני, מה אני, הוא היה מרגיש את עצמו כאפר ואפר, ואפילו פחות מזה, ואנחנו מה, שום דבר. אז אומרים חז"ל שהשם יתברך אמר לו, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם, אין בדור מישהו אחר שיכול לגאול אותם, למה? מסביר רב חיים ולא נצל בספר נפש החיים, שהיה צריך בשביל לגאול אותם הרבה ניסים ונפלאות, הוא מעריך בזה שם רב חיים ולא נצל על איך עושים את הנפלאות. את הנפלאות, העיקר שהניסים והנפלאות שנעשו היה בזכות כוח המחשבה הקדוש כל כך של משה רבנו, שהוא יומם ולילה היה מרוכז בדבקות בהשם יתברך. עיקר הניסים ונפלאות תלויים במחשבה בהשם יתברך. דבקות המחשבה בהשם יתברך זה מה שיותר מכל דבר אחר המביא את הניסים ונפלאות. ומשה רבנו בכוח של הדבקות בהשם יתברך, דבקות המחשבה היה יחיד הדור. אמר לו השם יתברך, כדי להוציא את עם ישראל מצרים צריך לעשות קידוש השם גדול של ניסים ונפלאות, כי עם ישראל היו במצב רוחני לא פשוט, שבט לוי היו במצב טוב, אשר היו עובדי עבודה זרה, היה מצב על כל חלק גדול מהם, היה מצב בעייתי מאוד, אז היה צריך לזעזע אותם אל השם יתברך על ידי ניסים ונפלאות, ורק משה רבנו יכל. למה? למה רק הוא יכל? אומר הנפש החיים, בגלל שכוח המחשבה שלו היה מתוקן מאוד, ולא היה שום מחשבה, שמץ של שמץ של איזה מחשבה שלילית, לא היה שום מחשבות בענייני שטויות והבלים, אפילו דברים לא שלילים, אבל דברים של סתם ככה לא, רק כל הזמן דבוק בהשם יתברך יומם ולילה. אז כל אחד צריך בחודשים האלה למצוא את הזמנים להידבק בהשם, להידבק בהשם בכל לב ובכל נפש, להתפלל להשם מעומק הלב, וכל תפילה מתקבלת, אבל כמה שהתפילה יותר מעומק הלב, היא יותר מתקבלת. והחזק מהכל תפילה בדמעות, איך מגיעים לדמעות? על ידי עומק הלב. כמה שיותר עומק הלב, אבל כל זה עכשיו החלק שאמרנו מה שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך, אבל גם ושמעת בקולו, לראות יותר להתחזק בשמירת המצוות, יותר לברוח מעבירות. אמר רב נחמן מברסלב זצ"ל, אפילו הגאון הכי גדול בעולם, הצדיק הכי גדול בעולם, לא יכול לדמיין לעצמו כמה פוגם בעולמות העליונים, העבירה הכי קטנה מרוב שזה הרבה פוגם למעלה. הפגם של עבירה אי אפשר לתאר כמה זה חמור, כמה זה קשה. בספר מגיד משרים, שזה היה מלאך שהיה אומר דברים לרבי יוסף קארו זצ"ל, מחבר השולחן ערוך, אז הוא אמר לו, אם בני אדם היו יודעים איזה צער יש בשמיים מהעבירות שלהם, הם לא היו יכולים לאכול מרוב צער, עד כדי כך. אז אנחנו צריכים בימים האלו לזעזע את עצמנו, להתעורר מעומק הלב, מעומק הנשמה, כמה שיותר אל השם יתברך בכל כוחנו, לעשות שינוי. יש הרבה יצרים רעים לבן אדם, אבל היצר החזק ביותר מהו? לא לשנות את הדרך לטובה. זה היצר רק קשה מהכל. לשבור את היצר הרע הזה, ובידי האדם הדבר. חז"ל במדרש רבה בסוף פרשת תולדות מספרים סיפור. אני חושב שכבר אמרנו אותו פה כמה פעמים, אבל חשוב שוב לשנן אותו, כי זה מלמד אותנו סיפור הזה, עד איפה הכוח לשנות, כמה הוא כל כך חזק, כמה אנחנו יכולים לשנות. מספרים חז"ל, שבזמן של חורבן בית המקדש, זה היה לפני בערך 1956 שנים, כשהגויים כבשו את בית המקדש עוד לפני שהם החריבו אותו, הם רצו להשפיל את עם ישראל, מה הם עשו? הם רצו שהראשון שיכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי. להראות שהנה מישהו מתוכם מבזה את המקדש, הולך לעיני כולם לגנוב בו. הם חיפשו מי שיסכים לעשות את זה. אף אחד לא מסכים. הם אמרו מי שיקח, מי שיגנוב שם, כל מה שיקח יהיה שלו. אף אחד לא מסכים, אבל פתאום אחד הסכים. זה היה לא הגיוני איך שהוא מסכים. בשעה כל כך קשה לעם ישראל, רבים סבלו, רבים נהרגו, הולכים לשבי, לגלות, שוכבים פצועים והרוגים על הרצפה, ללכת, לדרוך על ההרוגים, לדלג על הפצועים. מי יכול לעשות כזה דבר? היה אחד, קראו לו יוסף משיטה, הוא הלך. הוא נכנס והוא גנב את המנורה. שיא הרשע, אם אחד היה שואל אותנו, יש סיכוי שהבן אדם הזה יתקן את הדרך שלו? יחזור בתשובה? אין מצב, זה מקרה אבוד. אבל לא כך היה. כשהוא יצא עם המנורה ביד, הגשו לה לגויים, אמרו, בוא תיכנס פעם שנייה, תגנוב משהו אחר. אמר להם, לא. לא מספיק שהכעסתי את השם יתברך פעם אחת, להכיס אותו פעם נוספת, אינני מסכים. התחילו לנסות לפרטות אותו בהרבה כסף, תפקיד בכיר, הוא בשום אופן לא מסכים. התחילו להיים עליו במוות, ביסויים קשים ומרים, בשום אופן לא מסכים. הסוף היה אמרים חזד שהם לקחו מסור, שהם נסרים בו קרשים, וניסרו אותו למוות. רחמנא ליצלן. ובשעה שהיו מנסרים אותו היה צועק, אבל מה הוא צעק? הוא לא צעק על הכאבים הנוראים שהוא עבר, אלא הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. הוא הצטער על שקודם הוא נכשל. איך אדם יכול לעשות כזו מהפכה? רגע קודם היה בשיא הרשע, פתאום הגיע לכאלו דרגות עצומות. מה התשובה על זה? אנחנו שואלנו את זה, כי נכורה כשהוא נכנס לגנוב, הוא היה נשמה רעה מאוד, איך פתאום נהיה כזה צדיק גדול. מוכן להרג ונהרג, וויתר על הפיתויים, סבל יסויים כדי לא להיכשל פעם שנייה. התשובה, גם כשהוא נכנס לגנוב, הנשמה שלו הייתה קדושה. לא הוא זה שהחליט לגנוב, היצר הרע השתלט, האויב. והוא לא הבין את זה שהיצר הרע זה אויב, הוא התייחס לו כאילו חלק ממנו. שזה מה שמחריב את הבני אדם, שהם חושבים שהיצר הרע זה חלק מהם, אז הם מפנקים אותו, ועושים איתו הסכם הדדי. צריכים להבין, לא, היצר הרע זה אויב, האויב הקשה ביותר. כמו שהיום יש, כתוב הבעל שם טוב, אז הצה"ל אדם צריך לקחת משל מענייני עולם הזה לעבודת השם. יש ארגוני טרור קשים שלא מוכנים בכלל לשבת איתם להסכם. ככה יצר רע, לא עושים איתו הסכמים בכלל. הוא ארגון הטרור הפסול ביותר, הגרוע ביותר. וזה לא סתם בדיחה, כל אותם ארגוני טרור, מי סוחב אותם לשיגונות שלהם להרוג אנשים. זה היצר הרע שלהם, יש להם יצר רע יותר רעלים, אז זה באמת חמור מאוד. אז אנחנו צריכים לדעת היצר הרע, לא עושים איתו הסכמים. לא אומרים, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, ועושים יחלוק. הוא לא, הכל שלנו, הוא לא לוקח שום דבר. לא מבטרים לו בכלום. כשיוסף משיטה יצא עם המנורה ביד, פתאום הוא עושה חשבון, איך ייתכן שאני נכשלת בכזה דבר, לא מאמין על עצמי, השתגעתי, לא יכול להיות. אז הוא הבין, היצר הזה זה לא אני, היצר הזה זה אויב, האויב הזה מסוגל לכאלו דברים. אני לא, אני נפרד ממנו. ברגע אחד הוא החליט, הוא נפרד ממנו. הדברים האלו נוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו, ואני מקווה להוכיח את עצמי יותר עם כל מישהו אחר. לכל אחד מאיתנו יש מצד אחד שעות של התעלות רוחנית, התעלות חזקה, שכל הרצונות שלנו זה רק איך לעשות טוב. מצד שני יש זמנים של כל מיני ניסיונות קשים, כל מיני סוגים, שכל מיני דברים לא טובים, ואדם לא מבין מה קורה פה, הנשמה שלי חיובי או שלילי, בעד או נגד, אז אדם אומר כנראה הנשמה שלי חצי חצי, אז הוא גם מתנהג חצי חצי, וזה תפור עליו מצוין. אנחנו צריכים להבין, לא, זה לא ככה. אומר האריז"ל, זה טעות. הנשמה של כל יהודי כולה קודש. היצר הרע זה האויב שמנסה להילחם. וזה פשר הדבר. הניגוד העניינים האלו. יום אחד רוצים רק טוב, יום אחד פתאום השם ישמור איפה הראש נמצא. מה קורה? הנשמה עצמה רוצה רק טוב. אבל אם האדם נכנע, אז היצר מנסה לכבוש את העמדות שלו. אז האדם צריך כל פעם כשבא לו רצון למדוד את הרצון הזה. מה הרצון הזה? הרצון הזה מקרב אותי להשם או ההפך. אם מקרב, זה מהנשמה. קדימה, עם כל הכוח לך בזה. אם זה מרחיק מהשם ברח, זה האויב. נתרחק ממנו. כשאדם הולך ככה, אז האדם זוכה לאורות אלוקיים שהופכים את החיים שלו לגן עדן עלי האדמות. אומר החזון איש בספר אמונה ביטחון פרק א' ספטט, קראנו את זה פה כבר הרבה פעמים, אבל נקרא שוב, כיוון זה כל כך חשוב. היצר אומר לבן אדם, אם תתקרב להשם, אז לא יהיה לך חיים נעימים, זה סבל, צריך לדעת לא הפוך. אז זוכים לתענוגים האמיתיים, צריך להשקיע, לפעמים בהתחלה קשה, אבל זה, רק דרך זה משיגים את התענוגים האמיתיים. כי אדם רוצה להרוויח כסף, אז הוא תורח, יגיע, ואז הוא מקבל את הכסף שהוא כל כך נהנה ממנו. אז צריך לדעת, כך זה בעבודת השם, אבל פי כמה וכמה יותר ענות. אומר החזון איש, כאשר זכה השכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. זאת אומרת, כשאדם מרגיש מחובר להשם ברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן ליוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. אז זה אנחנו צריכים לשנן לעצמנו, להרגיש את זה, להרגיש את הקרבת השם, לכוון ריבונו של עולם, להתפלל ריבונו של עולם, תזכה אותנו לחבר את הנשמה שלנו אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותנו שיבוא אור וחלים ממך לתוך נשמותינו. בפרט שבאים ללמוד תורה, או להתפלל, או לקיים מצווה, או כל עניין של עבודת השם. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי המצווה הזאת, לחבר את הנשמה שלי אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי המצווה הזאת, שיבוא אור וחלים ממך לתוך נשמתי. ואז, אם האדם מתמיד בדרך הזאת, הוא זוכה להרגיש רגשות שאי אפשר לתאר אותם במילים. אומר אור החיים על התורה בעניין הזה, שאין מילים לתענוגים אלו, זה למעלה מכל המילים. שם יעזור ונזכה כולנו, כמה שתר להתקרב לשם ברך, כמה שתר להתחבר לתורה הקדושה, שם יעזור ונזכה כולנו בניין את המקדש ברם אמנו אמן, וביד משיך לצדקנו ברם אמנו אמן.